Okay. לגבי ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה ולחיים טובים ולשלום. יש במדרש על, ומביא אותו גם הירושלמי, ירושלמי מביא, שאם ראינו את ארץ ישראל שהיא מתחילה לתת פירות, אין לך קץ מגולה מזה. אני אקרא לכם את הפסוק. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. זה הנביא ישעיה אומר. כלומר, אם ראית שארץ ישראל מתחילה לתת פירות, המדברות שהיה הכל שומם מתחיל לעשות, סימן שזה מתחיל להיות פירות. האור החיים עליו השלום, מצאתי דבריו שם כותב, אומר, תדע שאם ארץ ישראל נותנת פירות, אז זה מראה שהאמונה בקדוש ברוך הוא התחילה להתגלות. ואז מה יש בזה? אז הוא אומר שם שהאימא שראה את הבן שלה שחוזר, מכינה לו מעדנים. ככה ארץ ישראל היא כמו האימא שלנו, זאת השכינה. והיא מכינה לנו את המעדנים. אז אם כן, אנחנו נזכיר כמה הלכות שהן חובה מהתורה, שקשורות לט"ו בשבט. הראשון, דיברנו על העורלה. מי שנטע עץ צריך להיזהר שלוש שנים, ערלים יהיו לכם. פה בארץ ישראל, תדעו, זה מדאורייתא. בחוץ לארץ יש גם את האיסור הזה, אבל הוא מדרבנן. שנאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ותעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. פסוק הבא אומר, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לשם. כלומר, התורה אומרת כך, שלוש שנים ראשונות של העץ, אם מוציא פירות ואם לא הוציא פירות, לא משנה. אתה סופר שלוש שנים מהנטיעה, כל אותם שלוש שנים, הפירות הם עורלה ואסורות בהנאה. אבל בשנה הרביעית, מה אתה עושה? זה נקרא נטע רבעי, דינו כדין מעשר שני. אתה יכול לקחת הפירות, אבל אסור לך לאכול אותם עד שתחלל אותם, על פירוטה. לוקח, אומר הרמב״ם, לוקח מטבע ואומר שכל הקדושה שיש בפירות הללו יעברו על המטבע הזה. וזה תמורת זה, זה חליפת זה. הפירות יהיו חולין והמטבע ייקח את הקדושה שלו. מה עושה במטבע? 10 אגורות. לוקח משליחון הים, כך כתב הרמב״ם. אז ויש ברכה לפני כן, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון נטע רבעי. זה הנוסח שכתב הרמב״ם עליו השלום. אז זה בשנה הרביעית. ואז יכול להתחיל לאכול את הפירות. מהרביעית והלאה, אוכל חופשי רגיל, בלי שום בעיה. עכשיו, ממתי מתחיל השנה? נטע, נגיד, במשך השנה, עכשיו אם נטע כל השנה הזאת, אין בעיה, עד תזיין באב. אני אתמול אמרתי בטעות, אולי ט"ו באב. ט"ו באב זה עדיין בכלל השנה שעברה. זאת אומרת, זה נחשב עדיין שנה. אבל מתזיין באב והלאה, כיוון שאני צריך שבועיים, לא 15 יום, אלא אני צריך שבועיים, עד שיקלט הזרע באדמה, 14 יום לוקח לזרע להיקלט באדמה, ואז הוא נקרא נטיעה. אחרי השבועיים האלה, אני צריך חודש כדי שזה יחשב שנה. אז החודש אלול כולו נחשב לי כשנה, וממילא בראש השנה הבא, שנה שנייה מתחיל. אז השנה זה תשע"א, זה שנה אחת לעורלה. שנה הבאה תשע"ב, שנה שנייה, תשע"ג, שנה שלישית. אחר כך, בשנת תשע"ד, כשיגיע ט"ו בשבט, הפירות שיחנתו באילן לפני שחמתו באילן אחרי ט"ו בשבט סליחה, אז הם נקראים נטע רבעי, ואז צריך לחלל אותם. אבל זה בעיה, הוא צריך לאסוף את כל הפירות, בבת אחת, לא יעשה פרי פרי, כמו שיש כאלה, לא יכולים לחכות. תחכה, שכל העץ יתמלא פירות, תאסוף אותו, כולו או רובו, תאסוף את הפירות יחד, תאסוף לך את כל הפירות של נטע רבעי, שאתה יודע שזה נטע רבעי, ותאמר, מה שאמרנו, את הברכה, תכין מטבע, ותאמר את הברכה, תאמר זה תחת זה, זה תמורת זה, פירות האלה ילכו לחולין, והמטבע הזה יהיה קודש. וזהו, בזה יכול לאכול את הפירות. שואל הרמב״ם, נו, ומה אם מי שנטע עכשיו? עד ט"ו בשבט. השבוע, נגיד, השבוע ט"ו בשבט ביום חמישי יוצא, אז נטע לפני כן. מה דינו של זה? אומר הרמב״ם, שהגמרא אמרה, כשם שהחמרת עליו בכניסה, תחמיר עליו ביציאה. מה החמיר עליו? שהוא נטע אותו לפני ט"ו בשבט. נגיד, עכשיו הוא נטע לפני ט"ו בשבט. אז בשנת תשע"ד לא צריך לחכות לט"ו בשבט, אלא באלף בתשרי כבר זה נעשה נטע רבעי, אלף תשרי תשע"ד. בתנאי שיחנות באלף בתשרי. אז אמרנו רק לימון יכול להיות שיחנות, כי אין לנו פירות אחרים, או פירות שיש בחממות, שהיום מגדלים בתוך חממות, ואז הם יכולים לחנות גם בחורף, או יש להם עונות אחרות, היום שיבשו להם את כל הלוח זמנים. אז זה שייך לומר, ואז זה יהיה... עכשיו, מה אסור, או יותר נכון, לפני זה נסביר, מה נקרא נטיעה? עכשיו, האם נטע, או האם שתל, או האם זרע? הרי הרבה פעמים לוקחים זרע של העץ ושמים באדמה. לא משנה. כולם בכלל הנטיעה. כך פסק הרמב״ם בהלכות עורלה בנטע רבעי, בין אם שם את הגרעין, בין אם שם את העץ עצמו, אפילו היה עץ נטוע והוא בין 10 שנים או יותר. יש לנו בעיה פה שהפך להיות בית הכנסת כמו חס ושלום קיוסק של תה, אנשים נכנסים, עושים תה והולכים. צריך לו, אלה שיושבים שם להוכיח אותם שזה אסור. אז באופן קבוע הם עושים את זה כל יום, וצריך להוכיח אותם. בית הכנסת, א', זה שעשו בתוך בית הכנסת עמדה של הכנת תה, זה לא, זה נגד ההלכה. בית הכנסת זה קודש, זה מקום של תפילה, לא מטבח של הכנת תה. וב', בן אדם לא יכול לבוא מבחוץ, למלות פה תה וללכת. זה, אפשר למלות פה תה למי שנשאר פה לשבת ללמוד, כדי שלא ירדם, או כשהוא צמא, וכדומה, זה כן. אבל לבוא להיכנס ולצאת, אז בבקשה תגידו להם, כי זה לא פעם ראשונה ולא עשירית. זה מדי יום נעשה כמה פעמים גם. זה מין מחלה כזאת. גם בכלל אתם יכולים לא לשתות תה, מה קרה? אני כבר 30 שנה לא שותה תה, ואני ברוך השם, חי. לא קרה כלום, בין בחול, בין בשבת. אבל נגיד מי שאוהב את זה, מי שלא יכול בלי זה, בסדר, לא אמרנו, אבל לא שיעשה בבית הכנסת. מה הפירוש? הפירות קיימים? נמצאים הפירות? יחלל אותם עכשיו. אבל פירות של שנה חמישית לא צריך לחלל. איזה פירות הוא מחלל? רק של הרביעית. אבל הלכו, נאכלו הפירות של הרביעית, ולא נשאר לו, גם לא ייבש מהם, לא כלום. יש לו כעת פירות חדשים, שנה הבאה, באה חמישית, כבר די. אין בזה שום בעיה, זה שלא. אין בהם שום קודש, כי התורה אומרת, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הדלולים. חמה. זה משמיד אותם, מאבד אותם. אין להם תקנה, הכל אסור בהנאה, תכף ניכנס לזה. מה אסור בפירות? הן הגרעינים שלהם גם כן אסורים. צריך לקחת הגרעינים, אחר כך לזרוע אותם, לא, אסור. וכן את הקליפות של הפירות, גם הם אסורים. רוצה לעשות מהם צבעים, הגמרא אומרת, היו מייצרים צבע טבעי, אורגני, מהקליפות, הכל אסור. חוץ מהעלים, שאר הדברים, כמו שהתורה אמרה, את פריו. אז הפרי ואת התפל לפריו, את פריו, את התפל לפריו, שזה גם הקליפה. אבל מה שייך לפרי, מה שלא שייך לפרי, מה שייך לאילן, זה לא נאסר. והכל אסור בהנאה. כלומר, גם למכור לגוי אסור. גם לתת לחיות שלו גם כן אסור. ההלכה השנייה, מה אתה רוצה עכשיו? מזל טוב, יש לך עציץ. נו. מה, מה? לא שמעתי. נו. אז השאלה, עוד מעט נגיע לזה, זה לגבי נטיעות. אם הוא יכול להתקיים עם האפר שיש לו, אז זה נקרא עדיין נחשב לישן. אבל אם האפר שלו לא מספיק, ועכשיו שאתה מעביר אותו לעץ אחר, אז זה באפר אדמה חדשה, זה נטיעה חדשה, צריך להתחיל לספור 3 שנים מהנטיעה החדשה. אז למדנו כבר, הרמב״ם הזכיר בהלכה השנייה, שתזיין אב הוא המפתח, ומאז סופרים 3 שנים עד ט"ו בשבט. אבל אם עשה לפני ט"ו בשבט, כיוון שהקלנו עליו בתחילת השנה, בתחילתם, החמרנו עליו בסופה. כלומר, הוא יקל, נתנו לו רק חודש בשביל להחשיב שנה, אז בשנה השלישית נגיד לו, תמתין עד ט"ו בשבט. אבל כאשר הוא החמרנו עליו בהתחלה, כגון שנטע את זה כעת לפני ט"ו בשבט, אז בשנה ההיא, בשנת תשע"ד, בראש השנה, מה שמאז והלאה יתחיל לחנות, הכל יהיה מותר לו. עכשיו רבעי, מעיקר ההלכה, בזמן שבית המקדש היה קיים, מהרה יבנה יהי רצון, אז היה צריך לקחת את הפירות האלה לירושלים, כמו פירות של מעשר שני. עולה איתו לירושלים עיר הקודש, ובתוך החומה של ירושלים אוכל אותו שם. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, הבכור והמעשר והפסח נאכלים בכל מקום. איפה ירושלים? בתוך החומה. אז מעשר והפסח. ומעשר, ומעשר פירושו מעשר שני. מעשר ונטע רבעי, אותו דין להם. שניהם יש בהם קדושה. עכשיו שאין לנו את ירושלים, או גם שהיה בזמן ירושלים, שהוא לא יכול לעלות, מאיזה סיבה שלא תהיה. התורה התירה לו לחלל אותו על כסף. וצריך להוסיף עליו חומש, זה בזמן בית המקדש. היום אנחנו מתירים בפרוטה. זמן בית המקדש, אז כל ההלכה הזאת תקפה לעכשיו. מחר ייבנה בית המקדש, אז הדין משתנה. צריך לחלל אותו על המחיר שלו, וגם להוסיף 20%, שזה נקרא חומש. כתוב בתורה, וצרת הכסף בידיך, והיה עולה לירושלים, וקונה בזה כל מיני מאכלים, יכול אפילו לקנות בהמות, לקנות בשר, במבה, מה הוא אוהב, קונה בזה ואוכל הוא ואשתו ובני ביתו ושמחים שמה בירושלים עיר הקודש, אבל צריך לאכול את זה בירושלים. ויכול לאסוף אפילו לא מיד באותה שנה. לאסוף כסף עד מתי שייצא לו לבוא לירושלים, היום עולים בחגים. מי שלא יכול ברגל זה, הולך ברגל הבא. פסח יש לו שבועות, אלו שבועות יש לו סוכות, אבל צריך לעלות. היה מעלה איתו את הכסף ושמה עושה מה שעושה עם האוכל, עם הכסף הזה, ומוציא אותו שם. Okay. עכשיו, בארץ ישראל זה מהתורה. חוץ על הארץ, אמרנו, זה מדרבנן. ולא משנה, איך? או, אז נפקא מינה שבהנאה זה לא אסור בחוץ לארץ. או אם זה יתערב. אם זה יתערב, אז דרבנן נתיר לו. או ספק, למשל ספק עורלה, ספק עורלה בארץ ישראל אסור, ספק עורלה בחוץ על הארץ, כיוון שהוא דינו מדרבנן יהיה מותר. אז דווקא מן לכל ההלכות שיש לנו בין דאורייתא לדרבנן. אז אם כן, יוצא שבארץ ישראל, עכשיו בארץ ישראל שזה אסור, זה החידוש, אפילו גוי נטע, זה לא פותר. גם אם גוי יש לו עצים של אורלה, אסור לי לאכול אותם. הוא יאכל אותם, שיהיה לו סום המוות, מה אכפת לי. אבל אני, אנחנו היהודים, אפילו שזה עץ של גויים, של אורלה של גויים, זה צריך לזכור ולדעת. זה בין ישראל, בין גוי, אחד לקח מישראל, אחד לקח מהגוי. בין אם נטע אותה גוי, בין נטע אותה ישראל, זה לא משנה מאומה. זה 3 שנים אורלה, אסור לחלוטין. זה, אין בזה שום שאלה. מה לסמוך?
לא,
אז אל תגיד לו בגלל עורלה. צריך שיהיה גוי נאמן רק במשיח לפי תומו. כגון שאני סתם מספר לו סיפור אחר, או מתחיל לחקור אותו, כמה עץ כזה יכול לחיות, בין כמה הוא יכול להיות, מתי אתה נטעת אותו. וגם אם הוא אומר לך, תחקור אותו עוד. למה, איך אתה יודע שזה 3 שנים? כמה זה עבר מזה? אולי זה לא ככה, ותראה אם הוא יודע על הן הן ועל לב לב. אז אתה יכול להאמין. לא משנה, אבל אני מצווה. לי אסור לאכול פירות של עורלה. אז זה נקרא פירות של עורלה. זה לא משנה מי נטע, ומי גידל אותם, ומי כתף ואסף את הפירות. זה לא משנה. זה פרי של עורלה, התורה אסרה לי לאכול אותו. אז באמת צריך שם להשגיח. חוץ לארץ יש הרבה בעיות של קשרויות. המון בעיות. כן? אתה שמעת שיש הלכה של מיעוט המצוי? יש דין כזה? וגם למה היום את העופות אנחנו בודקים אותם, את הריאות שלהם, אם הן טרפות או לא, וכן גם בודקים אותם בצומת הגידין, אם זה בסדר או לא בסדר, הלא הולכים אחר הרוב, רוב העופות, הריאות שלהם טוב, בסדר, 80%, 70%, חלק יוצא 60, 70, כשר יש 30, טרף יכול לצאת 10, 5, מה, אז למה בודקים? נו, אז בוא נלמד את ההלכה הזאת, יש לנו דין, כך נפסק ביורי דעה, כל שיש מיעוט המצוי, חייב לבדוק. מה זה מיעוט המצוי? מיעוט המצוי 5%. ברגע שאני יודע שיש מצוי 5% של טרפות, אסור לי לאכול עד שאני בודק. עכשיו, כיוון שהבהמות, 5% מהם יש שבריאה שלהם יש סרחה, שהיא מטריפה, אסור לי לאכול את הבהמה, כך נפסף שחון ארוך. ורדעה, עד שיבדוק את הריאה. לא בדק את הריאה, אסור לו לאכול את הבהמה. עכשיו היום בימינו גם בעופות, עופות הרבה יותר, יוצא טרף אפילו 10%, לפעמים יוצא 20. יש, לפעמים יש להם מגפה, מגיע ל-80% טרף. לא, 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 דווקא לא. זה אבק, כל מיני, יש כל מיני סיבות. חילופי עונות, או שלפעמים במשק לא יודעים לשמור אותם כמו שצריך. יוצא בין 80% ל-90% טרף. ומה שנשאר, 10% הנותרים, 20%, זה לא נקי. יש בהם בעיות, הרבה בעיות, הרבה שאלות. אז זה לכן, זה מצוי. וכן גם צומת הגידין. פעם לא היו בודקים. לכן עוף רבנות רגיל, תראה, אין לו בדיקה של צומת הגידין. איך אתה יודע אם זה נבדק צומת הגידין? היום רואים, אתה רואה את השוק של העוף. אם יש לו חריץ על המקל הזה, שמה חיתוך בבשר, זה בדקו לו את צומת הגידין, לכן זה חתוך. אבל עם השוק שלם, זה לא חתכו לו את צומת הגידין ולא בדקו אותו. הם עושים בדיקה מדגמית של הרבנות, רגיל, בדיקה מדגמית. מתוך 100 הם בודקים 1-2, וממשיכים. וזה לא טוב. למה הרבה פעמים אנחנו מוצאים בצומת הגידין, מצוי 5% טרפות. זה יקרה מיעוט המצוי שחייב לבדוק. וכן גם בתולעים, אותו דין. למה צריך לבדוק מתולעים? הרי רוב הפירות הן לא מתולעות, אבל בפירות שמצוי בהם תולעים. ומה זה מצוי? שזה נקרא מיעוט המצוי. תפוז, אני לא צריך לבדוק, כי בתפוז לא מצוי תולעים. אולי 1 מ-1,000 יהיה, אני לא יודע. אבל בתותים יש, מצוי. בתמרים, מצוי. בתאנים, מצוי. אסור לי לאכול עד שאני בודק. אז הבנת, חכם משה, זיכית אותנו, שלמדנו בזכותך עוד הלכה. שלא הולכים, סליחה, רגע, לא הולכים אחר הרוב, תקשיב טוב. לא אומרים אחר הרוב. בספק שזה נאבד, אני הולך אחר הרוב. אבל בלכתחילה, לא הולכים אחר הרוב, אלא אני חייב לבדוק כשיש מיעוט המצוי. כשאין מיעוט המצוי, זאת אומרת, זה למטה מ-5%, אני לא צריך לבדוק. דעת דגים, אז זה אתה צריך לבדוק. מה אתה שואל אותי? שאלות טכניות, בראבו עלי, קניתי גם כן. זהו, אגרונום. עשית אותי, בעל מקצוע. מודיעין 144, מה עוד אתה רוצה ממני? מה? כמה אני יכול להתעסק בכמה מקצועות? הנח לי במה שיש לי די ויותר. אז הבנת? תולעים בדגים. למה צריך לבדוק? צריך להיזהר לקנות דגים שבטוח שאין בהם תולעים, מפני שזה מיעוט המצוי. יש סוגי דגים, כמו הסלמון, כמו המושט והקרפיון, שיש למעלה מ5%, יש בהם תולעים, אז אסור לי לאכול עד שאני אבדוק. יוצא ברגע שיש פירות עורלה למעלה מ5% בשוק, אני צריך לקנות רק מחנויות שיש שם פיקוח שאין שם פירות של עורלה, אבל לא סתם בשוק. ככה יוצא. סליחה? אני לא יודע. אני לא יודע. בוא אני אספר לך סיפור, עובדה שאני מכיר את זה מקרוב, שמוישה ישמע טוב עם שני האוזניים שלו. היה, אני לא אזכיר שם של יקב, מפורסם מאוד, שהוא קשר למהדרין ויין, יין. עכשיו יש לנו בעיה עם היינות שלהם, כיוון שיש שם אורלה, תכף נראה, עוד לא גמרנו את ההלכה של האורלה. אחד הדברים של אורלה, אם לוקח את הענף ומבריך אותו באדמה, והם עושים את זה מדי שנתיים שלוש, למה? הגפן בעיקר, הוא מתעייף, וכל העץ מתעייף, בשנים הבאות הוא מוציא פחות פירות, והם לא מעניין אותם, מוציאים כסף. אתה יודע, עץ אחד של תפוחים, אתה ביקרת פעם בפרדה של תפוחים? לא. אתה יודע כמה תפוחים הוא מוציא? 500 קילו, זה שמעת את זה ממני. 500 קילו, ואם הוא מוציא פחות, חותכים אותו, לא משתלם להם להחזיק אותו. כי זה השקיה ופועלים ועובדים, אז מעניין אותם כסף. לכן יש איזה טעם של תאילנדים. לתפוחים אין להם טעם כבר, לא ריח ולא טעם, אולי צורה רק. עשו לו קוסמטיקה, אבל לא יותר מזה. אז עכשיו הם, מה הם עשו? היה שם פרדס, יותר נכון קרם של ענבים, על שטח של 50 דונם. כולו סגור. אני עברתי פעם במקום של תקלים, כאן בבקעה. אתה יודע כמה תקלים יש שם? כמה? תגיד כמה עצי דקל שנותנים תמר. לא, הגזמת. זה קל לך להגיד. 30,000 עצי דקל שנותנים תמרים. זה, ויש להם שם, הם לא, זה, יש להם מנוף, אני עליתי עליו. הוא גובה של 4-5 קומות הוא מגיע. עד שם, ומשם הם מורידים את התמרים. אז זה חתיכת עבודה, ויש להם שם זה אחוזות אחוזות. 3 קילומטר אורך, זה המינימום של השטח של דקל. ויש אורך כלי שביקר שאתה תיסע, יש מקומות שזה עד 10 קילומטר רק תקלים, שנותנים תמרים. עכשיו, מה הם עשו עם הקרמים של, של הענבים? הם זה, הכל היה בסדר. עכשיו המשגיח בא, הוא מכיר את העצים, ויש לו גם צילומים. אז הוא רואה שהכל בסדר. מארבע רוחות הקרם, הכל בסדר. יום אחד עלה בדעתם לעשות צילום אווירי. שימו לב, צילום אווירי. היום הכל הולך צילומים אוויריים. עשו צילום אווירי, וראו שפתאום באמצע הקרם יש קרחת. כי גם ידוע שבעצים צריך לדלל אותם, כדי שהעץ ייתן פירות, וגם זו אחת האסונות שהיה בקרמל, היו צריכים לדלל את העצים שם ולא דיללו. זו הסיבה שהאש עברה בצורה כל כך מסיבית, נוראה, אין לזה תקדים בעולם מה שהיה שם. תדעו, זה ניסי ניסים, אנחנו צריכים להודות לשם, שחיפה לא עלתה בלהבות, הייתה יכולה להישרף כולה, זה לא מובן, לא מובן. אני הייתי כבר 3 פעמים מאז שם באזור, זה ממש מפחיד לראות מה שהיה שם, זה ניסי השם יתברך. אז שם צריך לדלל, אז הוא לא הבין, הרי זה ראו תמונה לשנה הבאה, השטח מלא, ואתה רואה בתמונה, בצילום, וזה כמעט 50%. התברר שהם נטעו נטיעות באמצע של אורלה. אז הנה אין קץ לרמאויות ולתחבולות שיש, אז אל תגיד לי רוב ואל תגיד לי זה, צריך 77 עיניים להתפלל לשם יתברך שלא ניכשל בזה. זה לא פשוט. עכשיו עוד יותר מסוכן היום, אגיד לכם את האמת, שמביאים ינות, היום חצי הינות מיובאים מחוץ לארץ. והבדצים נותנים להם הכשר, והם, סליחה, שהם טועים, אני לא רוצה להגיד יותר חמור מזה. איך מי יכול להשגיח שם על העורלה? מי יכול להשגיח שם על כל שאר? תגיד, מעשרות אין. אבל מה עם עורלה? עורלה די רבנן, זה אסור. ויותר חמור מזה, הייצור של היין שם. זה אני אומר לך מהמשגיח אישית, אני יודע, שהיה שם, אחד מהידידים שלי, שהלך לשם, יש שם ארבעה מחלים ענקיים. כל מחל זה, זה מאות טונות של, של ליטרים של יין. עכשיו, יש מחלים שהם עשויים מנירוסטה. יש מחלים שעשויים מאבן. ויש מחלים שעשויים מחרס, חסית. עכשיו, היה צריך להכשיר אותם. למה? לפני כן מילאו שם יין נסך. וזה צריך כמו הגענה לעשות לו. אז יש דרך על ידי הכיתור. אבל היה אחרי זה מחל אחר שהיה צריך למלות מים ולהרתיח אותם. הוא המשגיח מסכן תמים פעם ראשונה, הוא בא, אמר, צריך לנקות, והצנרת בפנים, אז זה סיפור שלם. גם בצנרת, הרי יין זה לא כמו שאתה חושב זה יין. כמה שמרים, כמה צבע יש לו, וכמה חלקים נדבקים שם במעברים, ובכל המסננות יש להם, ופליפטרים, וברזים, וברזיות, זה לא, זה עסק מאוד מאוד מסובך. חושבים שזה יין, נכנס מפה, ענבים, ויוצא משם יין, זה לא ככה. אז הוא עמד על זה, בא למלות מים, כבר 6 שעות, אפילו 5% מהמחל לא התמלא. פתאום בא בעל הבית, אומר, מה קורה פה? למה לא מלאים ינות וזה? אומר לו, לא צריך להכשיר. מה אתה מכשיר? הוא ממלא מים, משוגע? אומר, זה ייקח לך שבוע עד שיגיע המים עד למעלה. ומה אתה רוצה אחרי זה? להרתיח את זה? לא מסכים. לך מפה. מה, אתה מבזבז לי מים? אתה יודע, המים לבד יעלה לו הון עתק. זה גוי, לא מעניין אותו. מה, הכשר לא הכשר? הוא יש לו, עומדים בתור, מי שייתן לו הכשר. אז בסוף, הוא יצא משם. טוב, אז הלך למחל השני, מחל אבן. אמר, צריך לעשות לו אש, הביא ברנר, שלעבור עליו על הכותלים, הביא פועלים. בא מהנדס, מכונות, חלקים צעקות, אמר, אתה תהרוס את זה, יהיה פה פיצוצים, הכל יסדק, וזה הון עולה מיליונים של דולרים, נזקים במיליונים. אורי, גירש אותו. זה חזר לארץ, משגיח אחר החליף אותו. ונותן להם הכשר. לכן זה כל זה אני אומר לכם, צריך זהירות, אתם לא יודעים, אנשים קונים, באים לחנות, הוא רואה שם בקבוק עם טיקט, רואה שם איזה חתימה של איזה מישהו, בלי להזכיר שמות, וזה יכולים להיות האנשים הכי מפורסמים. וזה הכל שקר וחזב. הכל שקר וחזב. לכן צריך להיזהר, רבותיי, מאוד, המצב מאוד לא טוב. והיה לי נסך מאוד מסוכן. אז תקנה של הארץ, מה כן לקנות, ריבונו של עולם? מה זה הרב יגיד כן לקנות? מה אתה, היום נולדת? איזה שאלות אתה שואל אותי עכשיו? מה אני דפי זהב? עכשיו מקודם הוא עשה אותי אגרונום. עכשיו אתה עשית אותי מדריך דפי זהב? מה יהיה הסוף איתכם? כן, אז עכשיו... איפה נפלו? צריך 3 שנים. צריך 3 שנים, זה עורלה. בטח. רק אחרי 3 שנים יהיה מותר לך. תוך 3 שנים אסור. גם נטע הרבעי, אותו דין. אתה שואל מה נהיה, תכף נגיע לזה, זה וזה גורם. אתה שאלת שאלה שהרמב"ן התייחס אליה. עוד שנייה, בואו נסיים את הנושא של עורלה, כי יש לנו גם מעשרות, אולי נספיק היום לפחות כמה ראשי פרקים, שיהיה לנו מושג בדברים האלה. עכשיו, הוא שאל שאלה בדיוק שבאתי לדבר עליה, כי הרמב״ם מביא את זה בהלכות עורלה. הוא שאל שאלה אם פרי של נטע הרבעי נפל והצמיח עץ. האם התולדה שלו נאסרת או לא נאסרת? כיוון שהפרי הזה הוא קדוש. הרמב״ם דיבר בזה ודיבר גם בעורלה. הרמב״ם כתב שאם לקח ענף של עץ אורלה ושתל אותו, והענף הזה שתל, רוצה להשתמש בו, מותר להשתמש בו. כי מה שנאסר זה רק הפירות, אבל הענפים לא נאסרו. אותו דבר עם תוצאה של הפרי, הפרי נשתל באדמה ונזרע ממנו, הרמב״ם כתב זה יהיה מותר, למה? זה וזה גורם. היה פה הזרע של האיסור, אבל הזרע של האיסור לא עשה כלום, האדמה עשתה. והעץ שיצא ממנו הוא שהוציא, זה יהיה מותר. ולכן אנחנו לא אוכלים תפוזים בפרי הדר, הרי הם כולם ממזרים. כל סוגי הפרי הדר, הם כולם, אין, לא היה קיים בעולם. זה ב-200-300 שנים האחרונות, נקרא פרוטקל, פורטואל, המסרים אומרים. אז הפורטוקל הזה, הוא ממזר, לקחו לימון, ולקחו עוד כל מיני זרעים אחרים, והרכיבו אותם יחד, ועשו עצי פרי הדר, אשכוליות, מנדרינות. היום יש 38 סוגים. זנים של תפוזים לבד, יש 36. יש תפוזים לאכילה, ויש תפוזים לתעשייה, ויש למיץ, יש מיוחדים, עושים אותם, והכל עם מחשבים, בממזרות הם עושים. מרכיבים שם כל מיני דברים בתוך הגרעינים, וזה מוציא עץ כזה, זה עם קליפה דקה, זה עם קליפה אהבה יותר, תראה, אין אחד דומה לחברו. אז איך אנחנו אוכלים את זה? בגלל זה וזה גורם, מותר, ככה הגמרא אמרה. כאשר יש זה, כי האיסור עצמו, אותו עץ שעשו איסור, אסור להשתמש בו. אבל התולדה שיצאה ממנו, תהיה מותרת. למה? זה וזה גורם, מותר. נמצא גם כאן, נטע הרבעי. שנטע ממנו איזה אילן, וכן גם כן האורלה. נטע ממנו ויצא ממנו אחד חדש, כמובן אחרי 3 שנים. 3 שנים יהיה אסור, ואחרי 3 שנים יהיה מותר. איך יהיה מותר? הרי העיקרו בא באיסור, זה וזה גורם מותר. מה? או יופי יופי, זה, אז בזה לא שייך. זה יהיה מותר, אין בעיה. כי רק התורה אמרה את פריו, רק הפירות. הרמב״ם כתב שזה מותר. מה אתה רוצה? גד זה עץ? זה עץ? אז אתה לא יודע, אז מה אתה שואל? מה פתאום עץ תעזוב אותך? זה שתיל, זה שתיל, זה זה שיח, זה לא, אין בזה, זה כמו הפפאיה, אין בזה אורלה. פפאיה, בבינג'אן, שזה החצילים, הפלפלים, כל אלה שבריחתם האדמה, אין בהם דין אורלה. בבני ברק מחמירים, הם שם לא יאכלו פלפלים, יש להם בעיה עם הגמבות, ועם הקול האלה, והפסיפלורה, וכולם, לנו, אנחנו, גם האשכנזים הירושלמים, גם זה, אוכלים אותם בשופי. למה? יש כמה סימנים להבחין בין מין עץ לבין מין עשב. דווקא מינה גם בריח, שברך עצה בסמים או עשבה בסמים. וזה לא חוכמה לברך מיני בסמים, זה לא טוב. גמרא אומרת שזה מנהג של עמי ארצות. ברכותיו של אדם ניכר אם הוא תלמיד חכם או לא. ההבדל הוא זה. קודם כל, אם יוצא הפרי יוצא מהגזע עצמו, זה האדמה, כמו שבבננות. כל האשכולית של הבננה יוצא מהגזע עצמו. ושתיים, אם יש לו, אם זה יוצא, העלים שלו יוצאים מהאדמה, זה יקרא עשב. אבל אם יש לו גזע, ולגזע יש ענפים, ומהענפים יוצאים עלים, זה עץ. ולכן כל סוגי הנענע והמיני הריח למיניהם, הריחן וכדומה, שזה יוצא מהאדמה, גם הזעתר, ככה הוא, אז הוא מן האדמה. יוצא הכל מן האדמה, אז, ושם יוצא הכלח אחד אחרי השני, יש אומנם את המרכזי באמצע. גם הוא נכון שהוא נקרא שיח רב שנתי, אבל שים לב, גם בזעתר, גם הזעתר זה קצת אולי יותר, הוא יותר חזק. אבל הריחן והיתר, הוא ימות בסוף השנה, או אחרי 2 או 3 לפעמים, ולידו, מהשורש, השורש הוא ימשיך ויוציא חוטר חדש, ושם היצר. זה מן האדמה הזה, אין בו אורלה. גם התמטה, זה הבנדורה שאנחנו אוכלים, זה נשאר בעץ שלו נשאר עד 5 שנים. אז איך אוכלים את זה? זה לכאורה, זה יכול להיות אורלה. הרי האיחור שלו מגיע לאורך 10 מטרים. והוא מוציא כל אחד כזה 50 קילו. 50 קילו מוציא. אז הם מגדלים אותם היום בתוך חממות. מגדלים אותם, למה? להחסוך בשטחים. שטחים חקלאיים מצמצמים היום את השטחים. האדמה יקרה. אז הוא מגדל את זה בחממה, הוא לא צריך לא להשקות לו כלום. מראש הוא נותן לו שנה מראש. כמה מים, כמה דשנים, כל מה שהוא צריך, ויטמינים, אקמול, אנטיביוטיקה, הכל. הוא שם לו שם, יש לו שעון, יש לוח פיקוד, יש לו בכניסה, שם יש לו כאלה 10,000. זה בחממה אחת, להבדיל כמו גודל בית הכנסת הזאת. זה יוצא, כל השורשים יוצאים מהצד הזה, ובאמצע יש לו שם עמודים עמודים, וזה הולך, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד, ומוציא לכל שרשרת של איזה, איך יש שרשרות של סוכות שעושה לך אורות? זה עושה לך בנדורה. אחרי 5 שנים, הולך חותך את כולם, שם חדשים. למה לא משתלם כבר? זה לא... זה הלך. אז זה האדמה. למה זה יוצא? מאיפה יוצא הפרי? הפרי יוצא מהמקל עצמו. אין לו עץ ויוצא שלוחות. לכן זה האדמה. אחרת, גם התמטה, היה צריך ללך על זה העץ. וגם דברים הוא גומרים, היה צריך לעשות עורלה וכל, וכל זה. לכן, צריך לדעת כל דבר. למה? מה הסיבה שהוא כך? עכשיו בעורלה... לא, על זה אין ברכים על הרעה. מה קרה לך? אפילו המים ששותים לא מברכים. מה קרה לך אתה? עכשיו, מועיל בעורלה, לפני שיחנתו הפירות, למכור לגוי קודם, זה טוב. ואז יהיה מותר בענה, נפקה מינה, מהעורלה. הוא יפסיד 3 שנים, הוא מחזיק את האדמה, משלם מס, השקיות וכל הדברים האלה, מה יעשה? אז יש מועיל, הרמב״ם כתב, שלפני שיצאה פירות, קור את זה לגוי. ובתנאי שהגוי לא ישווק את זה ליהודים. קח את זה לגיהנם אצלו שם. עכשיו, מה זה עורלה? הכל, בין אם זרע גרעין, בין אם לקח את היחור מהעץ ושתל אותו, בין לקח אילן ונטע אותו, ובין אם הרכיב אותו, צריך לספור 3 שנים מהרכבה. מכל אחד מאלה שמנינו, צריך לספור 3 שנים. וגם לולב ואתרוג זה החידוש. צריך שלא יהיה של עורלה אחרת, שלא יהיה לו בעיה. לכן צריך להיזהר שמה שלא יהיה הרכבה. מה? יש, כן. עכשיו לגבי מעשרות. מעשרות, נפקה מינה כעת את ובשבט, לגבי מעשרות. מה המעשרות? לאילנות רק. למה? לגבי ירק... כבר לא שייך, כי א' תשרי קובע. מיום ג' בתשרי השנה הזאת, היא שנה שלישית לשמיטה, תפשין עין א', אז אנחנו כל הירקות, וזה כולל כל סוגי התבועה והקטניות, מה שלא עצים. מתי אתה כתבת את זה? זה נקרא לקיטה. לקיטה לוקט מהאדמה. בתר לקיטתו איסורו. מה שלקט בכפתת, אלו שנה שעברה, זה היה מעשר שני. אבל מה שלקד מג' בתשרי והלאה, השנה ג' תשרי היה שבת, אז מד' תשרי והלאה, זה מעשר עני. הפירות שיש לנו היום, למשל תפוחים ואגסים של שנה שעברה, זה הכל שנה שעברה, זה עדיין מעשר שני. מה שיחנות בט"ו בשבט והלאה, יהיה מעשר עני, עד השנה שאחרי זה, עד שיגמר מהשוק. זה יכול לקחת גם שנה, ויכול לקחת 2 ואולי יותר. ואז שנה הבאה תהיה לנו בעיה, בקיץ למשל, עד החורף עדיין יהיו הפירות של מעשר עני. בקיץ אתה כבר לא תדע איזה של מעשר שני, איזה מעשר עני. צריך לעשות תנאי במעשרות. אם התחייב, אם הפירות האלה חייבים במעשר עני, מעשר עני בדרומו. ואם התחייב במעשר שני, מעשר שני בדרמו, ובדמי אומר, ויהיה הוא וחומשו שאוסיף עליו, מחולל על פירוטה שבמטבע, שיחדתי בשיר חילול מעשר שני. עכשיו נסביר מה זה המעשרות. המעשרות הם חייבים מדאורייתא. מדאורייתא חייב דגן, תירוש ויצהר. דגן זה חמשת מיני דגן. כל החמישה. שהם הגמרא דרשה מפסוקים. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמת ושיפון. כל אחד מהחמישה האלה חייבים מן התורה במעשרות. אם לא, אם אוכל אותם בלי מעשר, בר מינן חייב מיטה בידי שמיים. וכן צריך זהירות גדולה רבותיי עם תרומות ומעשרות. וטוב שאדם יעשה תמיד תנאי, אם הוא לא יודע כן עושה, לא עושה, גם אנחנו לא סומכים על כל הזה. כדאי שיעשר בבית, אבל בכל זאת, יכול להיות שיש דברים שהוא לא יודע, עשר או לא עשר, אפילו מיצים שהוא שותה, חייבים במעשרות, בירה שהוא שותה, תוצרת הארץ, חייב במעשר. הרבה אנשים מושמים לב, יש המון מרכיבים של מזון שאנחנו אוכלים, שיש בהם גידולי קרקע שחייבים במעשרות. אוכל את זה, חייב מיטה בידי שמיים. אך שואל, מה השם זה? מת, למה בשמיים לקחו אותו? השם ישמור. ואותו דבר בלי הפרשת חלה. מה יעשה יאמר? כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא תרומה ומעשר כפי שתקנו חכמים. ככה לפחות ינצל מאיסור תורה. אז דגן, כל חמשת מיני דגן. זה מצוי. חמשת מיני דגן בכל, אפילו הביסלי. הכל אין דבר היום שכמעט לא מרכיב דגן שם. אחר כך יש לך תירוש, שזה כל סוגי היין, ותוצרת היין, והענבים. והצימוקים, הצימוקים היום רובם מייבאים אותם מיוון או מטורקיה. אחר כך יש לך, היצהר זה השמן זית, זיתים, או השמן זית הנעשה מהם, היה במעשר מן התורה. עכשיו יש פה כמה סוגי מעשרות, נסביר. יש תרומה גדולה, יש מעשר ראשון, ויש מעשר שני, או מעשר עני. במעשר ראשון יש עוד סוג של תרומה, שזה ארבע, תרומת מעשר, שנקרא מעשר מן המעשר. ומה הם? התרומה הגדולה היום, בעוונותינו, הכהנים, הם מתים. אז הם לא יכולים לאכול תרומה גדולה. ואם הוא אכל, היה מיטה במינן. אז תרומה גדולה, כמה שזה הולך לאיבוד, היה צריך בזמן בית המקדש להוציא אחד ממאה או תרי ממאה. תרומה תרי ממאה. זה יוצא ידי חובה. אבל היום בימינו תקנו לנו חכמים שמוציא כלשהו ופתוח. חיטה אחת פותרת את הקרי. אבל יש לי אחרי זה מעשר ראשון. מעשר ראשון למי צריך לתת? שאלת הישנים. מעשר ראשון, אורו אורו רבותיי, ט"ו בשבט הגיע חג האילנות. מעשר ראשון נותנים ללוי, והוא צריך להפריש ממנו גם 1 חלקי 10, שזה בגלובלי 1 חלקי 100, לכהן. שוב, הכהן לא יכול לאכול, אז זה הולך לאיבוד. נמצא שאני חייב מראש לקחת 1 ממאה ועוד משהו. ה-1 ממאה זה בשביל תרומת מעשר, מעשר מן המעשר. והמשהו בשביל לצאת ידי חובה, תרומה גדולה. אז הוא אומר שהוא לוקח, ואחר כך נשאר מעשר עני או מעשר שני. למשל עכשיו, אנחנו בימים האלה, בחורף של שנת תשע"א, אז הירקות אנחנו עושים להם מעשר עני, לפירות אנחנו עושים מעשר שני. עכשיו מעשר עני, אם זה ודאי שזה נקרא תבל, מה זה תבל שמי? מה פירוש תבל? תראה, אפילו זה פה עושה אדום, הוא אומר לי, אתה ישן. נהיה אורות אדומים. תבל, תב, לא. דמי, דה, מי. לא יודע. תבל זה ודאי לא אוסר. זה חייב מן התורה. אז יש שתי ברכות, שיש מעשר שני, שתי ברכות. ברכה ראשונה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שקידשיו במצוותיו וציוונו, עד הפרשת תרומה. ולוקח את זה ומתחיל להגיד את הנוסח. אך שמגיע למעשר שני, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדושה ממצותיו וציוונו על פדיון מעשר, פדיון מעשר, לא, לא אומר מעשר, זה פדיון מעשר, זה, אין פדיון אחר. עכשיו, אם הוא לוי או כהן, הוא לא צריך להוציא מעשר שני. למה? הוא זוכה בזה. הוא עדין בת לוי, בת כהן, שהיא בבית אביה, לא נשואה, נשואה זה לא, זה כבר דין לאיזה קופה אחרת. לאיזה קופה היא משתייכת. כל עד הנישואים, היא שייכת לאביה, אז היא לא צריכה להפריש. אחרי הנישואים צריכה להפריש. מה רצית? כן, נו, נו. לא, יכול את הכל יחד. יש לי 100 סוגים. את כל 100 סוגים, אני עושה לכולם מעשרות ביחד, זה לא צריך איזה. בסדר, שנייה, תן לנו להגיד את הסדר ואחרי זה. רק תעשו טובה, כעת אל תפסיקו אותנו, כדי שנלמד את זה ברצף, את סדר התרומות ומעשרות. אפילו שאדם קורא את זה בסידור, אבל צריך לדעת מה הוא עושה. לכן, תחילת הכל צריך לקחת מטבע של 10 שקלים, ולהדביק עליו סלוטאפ או איזה מדבקה, לשמור אותו במקום שמור, בבית או בארנק או באיזה מגירה, וכתוב עליו מעשר שני. המטבע הזה של 100 שקל, של 10 שקלים, יכול בכל שקל לעשות 15 פעם. אז יש לי 10 שקלים, 150 פעם אני עושה חילול מעשר שני. אחרי 150 פעם אני מחלל אותו או על שתי כפות סוכר וזורק אותם להשפע, או על איזה מטבע של 10 אגורות וזורק אותו לים. ושוב פעם אני מתחיל עוד פעם 150 מחדש. אותם 10 שקלים, משמור אותם כל הזמן, מה אכפת? רק תבדוק שזה לא מזויף, יש מזויפים. עכשיו זה המטבע, זה עובר לסוחר, צריך שיהיה מטבע עובר לסוחר. אתה יכול שווה פרוטה כל פעם. עכשיו מה, זה הדבר הראשון צריך לעשות. דבר שני, יש, אני מדבר קודם על תרל ודאי, זאת אומרת אספתי מהגינה, או הביאו לי כעת מהמושב, מהשטח, לא מאוסר. לא מאוסר, ברך ברכה. אז לפני זה, לקחת מכל מין ומין, יש לו 100 מינים, מכל מין ומין, 1/100, ואסור לקחת יותר. למה זה הולך לאיבוד? אז זה בל תשחית. וגם לא חייב לקחת מהיפה. מתי לוקח מהיפה שנותן את זה לאכול? או מהיפה ללוי, אתה תיתן לו מהיפה. אבל מה שהולך לאיבוד, אתה לא צריך לקחת מהיפה. אתה לוקח מהשמטיס. לא לשאול שאלות רגע, אני כמו מה שלא אגיד לך תשאל, כי הזמן מאוד מצומצם, מחילה. אז לוקח חתיכה מכל מין ומין, אוסף את כולם, ואומר, אם זה, נגיד שזה כל כמה מינים, אומר יותר מ-100, יותר מאחד מ-100 שיש כאן מכל מין ומין, הרי הוא תרומה גדולה על הכל. זה סעיף ראשון, גמרת. סעיף שני אומר, אותו אחד מ-100 שיש כאן לפניי, שיש בידי או שיש כאן, אם זה מכמה מינים, אומר מכל מין ומין. אם זה מין אחד, אומר שיש בידי. יהיה. לא, סליחה, אני התבלבלתי. סעיף 2, כעת צריך להוציא מעשר ראשון. אחרי שאמרנו תרומה גדולה, עושה מעשר ראשון. מה עושה מעשר ראשון? אומר, אחד, כמה אומר? אחד מ-10 מ-100 שיש כאן בצד צפון הפירות של כל מין ומין, אז תמיד מעשר ראשון זה בצד צפון. בצד צפון יהיה מעשר ראשון. עכשיו, אותו אחד מזה, 2, 3, אותו אחד מ-100 שבידי מכל מין ומין, שעשיתי אותו מעשר ראשון, יהיה תרומת מעשר, מעשר מן המעשר. גמר. עכשיו, 4, מעשר שני. יש כאן ברכה. זה ודאי, אז מברך. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שכינסנו וציוונו על פדיון מעשר. ואומר, אומר, מעשר שני בדרומו, של כל הפירות, של כל מין ומין. ויהיה, עכשיו אני לא יכול לאכול אותו בירושלים, אין לנו קדושת ירושלים היום, אין לנו חומה, אין לנו כלום. ויהיה הוא וחומשו שאוסיף עליו, מחולל על פרוטה שבמטבע שאיחדתי בשביל מעשר שני. עכשיו זה בוודאי. מה עושה עכשיו? לוקח 9% מכל מה שיש לו ונותן ללוי. הלוי, אשתו, ביתו, שנמצאת אצלו בבית, בנו, הלוי, נותן את זה ללוי. עכשיו, לוי שנשוי עם גויה, זה נהיה חלל, לא יכול לתת לו. וחס ושלום, לא שומר מצוות, זה פסול. צריך לתת ללוי, שהוא כשר, שומר מצוות, לתת לו את 9%. עכשיו, הוא מקיים מצווה מהתורה, מי שעושה שמן זית, למשל. לוקח שמן זית, הוא עושה יין בבית. ונגמר המלאכתו ביד הישראל, אפילו שקנה מגוי. אבל הביא את זה בשביל לעשות ממנו יין. אז זה לא נקרא גמר מלאכה. אם נגמר מלאכתו ביד הגוי, פטור עם העשר. אבל לא נגמר המלאכתו ביד הגוי, נגמר המלאכתו ביד הישראל, הזיתים אלה לא זיתים בכבישה, אלה זיתים בשביל לעשות מהם שמן. וכן ענבים, שהביא אותם בשביל לעשות מהם יין. זה צריך לעשות לא בברכה, זה נגמר המלאכתו ביד הישראל, וצריך לעשות לו בברכה. אז אלה הם, אז, עכשיו, כשיש לו גם וגם, כמו שעכשיו הוא אמר, יש פירות וירקות, ועכשיו בעונה הזאת, הירקות חייבות במעשר אני, והפירות חייבות במעשר שני, אומר, אותם מינים שחייבים במעשר אני, מעשר אני בדרומן, אותם מינים שחייבים במעשר שני, מעשר שני בדרומן, ואומר את הנוסח, והוא בחומשם שאוסיף עליהם. כל זה בטבל, בדמי, מה שאני קונה מהשוק ואני מסופק, זה מאוסר או לא מאוסר, בלי ברכה, אומר את כל הסדר הזה בלי ברכה, ומוציא רק 1% פלוס משהו. ללוי לא צריך לתת. יבוא הלוי יגיד לך, תשמע, תן לי 10%, תגיד לו, תביא ראיה שזה לא אוסר, ותקבל. וכן גם מעשר עני, עכשיו הירקות של עכשיו, צריך לתת מעשר עני. אז עושה מה אני אעשה? מה עשרה אני אקח מלפון אחד? גם לא מלפון, חצי מלפון, רבע מלפון. קניתי כולה 10 מלפונים. אז אני צריך להוציא חלק עשירית ממלפון, נגיד מלפון אחד, כן. 10 מלפונים, מלפון אחד. וכן תפוז אחד, ערך. אם הכי נאמר, יש לך אני, תן לו מכל אחד ואחד, טוב. או, תן לו את שווה ערכם. אני יכול לקחת את הכסף שזה עולה, ולתת את זה לעני. אבל צריך שיהיה עני אמיתי, לא סתם אחד. אתה עושה את עצמו עני, עושה שמקבץ כסף. זה לא עני. צריך שיהיה עני, אחד שקשה לו לגמור את החודש. זה נקרא עני. שיש לו בקושי כסף של כלכלה לכל חודש וחודש, זה יקרה עני שנותן לו את המעשר עני. כן, עכשיו מה רצית? איזה עץ? הכל אפשר לעשות. יכול לתת את זה גם בגוי, יכול לעקור גם את העץ, יכול לתלות עליו את המן גם. לא יודע מה זה קרן מעשרות, אני לא מכיר, דבר שאני לא מכיר, אני לא מגיב. לא יודע, לא יודע, עזוב אותי מכולם. כן. לא שומע? שקר וחזב. תמשיך להאמין, רשת גדולה, שקר גדול. עכשיו, לוי, לוי, לא משנה, אמרנו, בן זכר, בן נקבה, יוצאים ידי חובה במעשה ראשון, לתת להם את זה, ולא צריך קדושה. מאיפה למדנו? אומר הרמב״ם, כמה שהתורה אמרה, והיה לכם כגורן מן היקב. מה הפירוש? בא להגיד לך התורה, שאתה יכול לתת את זה, יכול לאכול את זה איפה שרוצה. ברוך הבא הרב. שלום עליכם. אז לכן לוי לא צריך קדושה, אבל כהן צריך קדושה. לכן לכהן אנחנו לא ניתן לו עכשיו, כי עכשיו אנחנו תמאים מתים. אבל ללוי צריך לתת. כן, אנשי הלוי, זה לא צריך קדושה. לכן אין שום בעיה בזה. ולכן גם כן, תרומת מעשר מן המעשר, תרומת מעשר ומעשר מן המעשר. בתרומה גדולה, אלה הכי חמורים. צריך להיזהר בהם מאוד מאוד. עכשיו, מי שלא יודע, כגון אישה שלא יודע, תוציא 1 מ-100 במשהו, ותגיד, הרי זה יהיה תרומה ומעשר, כפי שתקנו חכמים. מה עשה? או אדם, נגיד, התארח בערב שבת, הגיע לאיזה מקום, אצל חמותו, או אצל אמו, או דודתו, או אם דודתו. עכשיו, מה יעשה? יש שם אלף דברים, סלטים, היום הסלטים בלבד, יש חי סלטים בליל שבת, מי שלא אכל מהם לא יצא ידי חובתו. כולם חייבים במעשרות. אחרי זה מה אין? אפילו הפלפל שיש בדג צריך, הפפריקה. תדעו, עד היום, הפפריקה, מויסה. הפפריקה היו מביאים הונגריה. ושם ההונגרים הם מלכי הפפריקה. חילה. אבל היום, תדע, מצב הפוך נהיה. לכן צריך להתעדכן. היום מגדלים פה פפריקה. מה זה הפפריקה? זה הגמבה. מגדלים גמבה ב... אנחנו היום מייצאים להונגריה פפריקה. זה נהיה בדיחה, משהו מדהים. נמצא שהפפריקה חייבת למעשרות. וקונים פפריקה מהשוק, ואתה לא יודע אם מאוסר או לא מאוסר. הוא יכול להגיד לך, מפה עד אותה חדשה שזה מאוסר, וזה לא מאוסר. אז אפשר להתקשט בשקט. מה יעשה? ייקח מעט בערב שבת, ויאמר, או אם לא יכול לקח, ייקח מעט ויגיד, הרי זה מעשר, תרומה או מעשר, כפי שתקנו חכמים. אין לו, לא יכול לקחת. כי מה, ילך, יפתח את המקרר, פטש. ייקח לו יום שלם רק לאסוף מכל המינים. מהסיר של המרק, הסיר של הדגים, מהסיר של החמין, מה לא? אז יעמוד ויאמר, כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא תרומה, הוא מעשה, כפי שתקנו, לפחות שינצל ממיטה מיד השמיים. מי צריך את הצרות האלה? כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא תרומה, הוא מעשה, כפי שתקנו חכמים. או למשל, הוא בבית הכנסת, בא לפני מנחה, בא לעשות קבלת שבת, ונזכר, הוא לא יודע, עשיתי מעשרות, לא עשיתי, כן עשיתי, עשו, הפרישו חלה, וגם תיזהרו, כל החלות והפיתות, וכל מיני מאפה, הם לא מופרשים חלה. זה שקר, אומרים לכם שהפרישו חלה. אני ביררתי את זה, זה לא מופרש חלה. גם הרשתות הגדולות, הקטנות, המאפיות, אז מה נעשה? רבי חיים פלאצ'י לימד אותנו כבר, שתיקח פירור אחד קטן, ותאמר, הרי זו חלה, ככה אנחנו הרגלנו את כולם, אתה פותח חבילה של בייגלה, אתה פותח חבילה של קרקר, תוציא פירור ותגיד, הרי זו חלה. ואתה יוצא את החובה. עכשיו, מה עם החלות, וקנית לשבת, אז מקסימום, תגיד כל מה שילך לאיבוד, הרי זו חלה, כמו שתקנו חכמים. אני השבוע, היה לי במוצאי שבת שאלה, אישה אחת מסכנה, מסכנה עם דעת, אין להם. בשביל מה הם עופים בבית חלות, אני לא יודע. כסתם עושים עבודה בלגן ויש תררם כל יום שישי. תקנו מהשוק וגמרנו. עשו חלות. ולא יפרישו חלה. ביום שבת הם נזכרו. וואי, מה יעשו? אז היא אומרת, אני חשבתי במחשבה על איזה אחת החלות שהיא תהיה חלה מוצאי שבת. עכשיו היא נשארה לי, אמרתי לה, לא מועיל. מה זה חשבתי? מה הדין? אסור לאכול מהלחם הזה בשבת בכלל, כי לא הופרש חלה. התירו רק בקושי במצה בליל פסח, כיוון שיש חובה ושכח להפריש, וגם כיוון שדרך המצה לעשות פחות משיעור מצות, אנחנו לא עושים עשות גדולות, עושים חצי חצי קילו או קילו קילו, שלא יהיה שיעור של חלה שזה קילו 540 גרם, אז זה לא מועיל. עכשיו היא חייבת בחלה, עכשיו מה שנשאר, מתברר למפרע שכל החלות שהם אכלו בשבת, אכלו אותם באיסור. לפי ההלכה, מבטלת את סעודת שבת. אין מה לעשות. התייעצתי גם עם כמה גדולים, אמרתי, אולי יש איזה דרך? אין שום דרך. לכן זה צריך זהירות גדולה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. לא לאכול בלי הפרשת חלה, וגם בדעבד לומר שכל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא חלה כפי שתקנה התורה ותקנו חכמים. ובזה השם יציל אותנו. מה? לא יודע. והשם יהיה בעזרכם ועזרנו, ותזכו בשנים רבות, נעימות וטובות, בטוב.